טוב. אנחנו בעמוד קוף למד ה' במה שנקרא פסקה ד' זה נקרא כן, כל מיני חלוקות שעשו את זה בתוך אתה אחרי לדבר במה שרציתי ודע כי כמו שלא ישיג הסומה צבעים ולא ישיג החייש הקולות ולא הסריס אבת הבריאה כן לא ישיגו הגופות התענגים הנפשיים כמו שלא ידע הדג כן, זאת אומרת, הכוונה גוף, ישות חומרית, אין לה מושגים ביחס לעניינים נפשיים, עניינים רוחניים. ישות חומרית היא חומר, חומר, הוא קשור לחומרים אחרים, אין לו השגה. כמו שלא ידע הדג יסוד האש, להיות בהפקו, כלומר, הדג, לפי התפיסה שהייתה גאווה מבחינת הכימיה של העולם הזה, חומר, אז יש ארבעה יסודות, היום נראים שיש הרבה יותר, אבל מבחינתם היה אש, מים, רוח ואדמה, וכל ישות חומרית היא תרכובת. הדג הוא המים, הוא בעצם יצור שעשוי בעיקר ממים, כנראה גם עם עפר, אבל הוא לא קשור לאש, כן, זה הפוך מאש. אז הדג נקרא לזה ככה, גם כשיש לו נפש, נאמר כך, יש לו איזה סוג של חוויה. נניח, אם אפשר לקרוא את זה, זה לא חוויה מושכלת כמו שלנו, בסכר, זו חוויה שהיא חומר. אז כמו שלא ידע הדג, יסוד האש להיות בפקו, כן לא ידעו, וזה העולם הרוחני, תענוג העולם הרוחני, אלא אין אצלנו בשום פנים תענוג זולתי, תענוג הגופות בלבד. והשגת החושים מן המאכל והמשתה והתשמיש, כן? זאת אומרת, אומר הרמב״ם, כשאנחנו חיים בעולם הזה עם גוף, אנחנו לא נצליח להשיג באמת מה זה עונג רוחני. כלומר, אם יגידו לנו מה זה עונג רוחני, אני יכול לומר, עונג רוחני זה סוג מסוים של תחושה, של נפש כתוצאה מחיבור כזה או אחר על עולם החום. אני תמיד עונג רוחני, עונג רוחני בא כתוצאה מחיבורים לעולם החום. זאת אומרת, דרך חושית. אבל עונג רוחני, אנחנו יכולים לדמיין קצת משהו, אולי לחוש קצת משהו, אבל בוודאי שאנחנו לא חשים אותו בעוצמה. למה? כי כל מה שהנפש שלנו מחוברת אל הגוף, אז היא מוגבלת לחוות בעיקר חוויות שנובעות אל הגוף. אלא אין אצל בשום פנים תענוג זולתי, תענוג גופות בלבד, השגת החושים מן המאכל המשתה והתשמיש, ומשהו חוץ מזה, הרי הוא אצלנו בלתי נמצא. הוא בעצם לא קיים. ולא נכירהו ולא נשיגהו בתחילת המשבה, אלא אחר חקירה רבה. כן, זאת אומרת, אנחנו נוכל להתאמץ הרבה ודרך השכל לנסות לצייר, נקרא לזה ככה, ודרך השכל את המושג שנקרא עונג מדבר רוחני. עכשיו, זה אומר שגם כשאנחנו מציירים את זה, כן, כמו שהוא אומר, אחרי חקירה רבה וכולו, זה לא שאנחנו מתחשים אותו באותה עוצמה, כמו במצב שאנחנו נפש בלי. זאת אומרת, מוות זה בעצם מצב של נפש מנותקת, נפרדת, אין לה קשר אל הגוף, ואז הנפש מצליחה להשיג ודאי בצורה מאוד מאוד ברורה ועוצמתית את המושג של קרעון הגוחני. שהיא מחוברת אל הגוף, צריך הרבה להתאמץ כדי להצליח לתפוס מה זה, ויש איזושהי תחושה קלושה שלך. ואומנם מתחייב זה מיות חיינו בעולם הגופני. זה שעכשיו כרגע אנחנו נפש מחוברת אל גוף. ולפי כך לא נשיג אל התענוגו, כלומר דרך הגוף. התענוגים הנפשיים הרי הם מתמידים בלתי נפסקים. ואין ביניהם ובין אלו התענוגים יחס משום דבר. ואין נכון אצלנו בתורה, והתענוגים הנפשיים הרי מתמידים בלתי נפסקים, והם ביניהם ובין אלו התענוגים יחס בשום פנים. בין התענוגים הנפשיים והתענוגים הגופניים, אין ביניהם יחס, זאת אומרת, בכלל לא דומים. הדוגמה שהרמב״ם מביא זה ההפסק של התענוג. כלומר, כל תענוג גופני הוא נפסק באיזשהו שלב. אדם אוכל, אז יש שנה טעם באיזשהו שלב, היא מתפוגגת. אחר כך שנה צביעה, באיזשהו שלב היא מתפוגגת. למה? כי החומר כל הזמן עובר שינוי. וכיוון שצריך את המצב המסוים, או התנאים המסוימים שהחומר יימצא בהם כדי שיהיה את העונג הזה, נניח ניקח את ענת הטעם. אנחנו צריכים שהמאכל, קודם כל יהיה בו את החומרים, שהמגע שלהם עם הלשון שלנו יוצר את תחושת הטעם, וזהו, החוויה הזאת היא מסתיימת כאשר המזון עובר. זאת אומרת, כשהוא כבר לא נמצא בלשון, הוא כבר נמצא בבית הבליעה, כבר אין ענת טעם. אחר כך יש ענת צביעה. זה שאדם חש ככה, אם הקיבה שלו הייתה ריקה ממזון, ואז הייתה תחושת רעב, וכשהוא מילא את הקיבה במזון, אז יש תחושת שובע. וגם תחושה כזאת שיש בה עונג מסוים, גם היא מתפוגלת. כי כשהקיבה תוכנת את המזון, ואחר כך המזון יוצא מהקיבה לכיוון המעיים, אז מתחיל להיווצר עוד פעם חלל הריק בקיבה, ואז נוצרת עוד פעם תחושת הרעב, כלומר גם תחושת השובע היא מתפוגגת. וככה זה בכל הנאה החומרית. כל הנאה החומרית, נגיד אדם רואה מראה מסוים, נוף יפה, שגורם לו איזושהי הנאה. גם זה, הנאה הזאת תשחק מאוד מהר. כמה ייווצר לו הנאה הזאת? הוא נניח, יתפעל שעה שלמה. זהו, אחר כך זה יסתיים. זה יסתיים. ככה זה בכל דבר חומרי. אז אומר הרמב״ם, אנחנו בכלל לא מכירים סוג של הנאה שכל הזמן נמצא. נכון, זה נראה לנו משהו שלא קיים במציאות בכלל. אני אגיד לך, יש מצב שאתה נהנה וזה לא פוסק. מה זה תגידו לי? מה אתה מדבר? לא מכירים דבר כזה. הנאה בלתי פוסקת. כן? בנות החומריות גם כן, אם נניח שאדם נהנה הנאה טעם. עכשיו הוא ירצה לתחזק את הטעם. בסדר? הוא אכל איזה גלידה מתוקה, הייתה לו מאוד טעימה, הייתה לו חוויה של 10 דקות. שהוא הכניס את הגלית, הוא אומר, תשמע, בוא נתחזק את ענת הטעם הזאת. הוא מנסה להתחכן. אז הוא אומר, טוב, עכשיו בוא ניקח עוד גבי הגלית. זה יימאס לו מאוד מהר. באיזשהו שלב הוא גם, הוא יהיה אדיש כלפי הטעם הזה, הוא ירגיש סבל מהטעם הזה, הוא יקיד. כמו שיש פה את הפסוק הזה, כן, שלא לאכול הרבה דבש. פן תסבע והקטון, אם תוכל יותר מדי דברים מתוקים, אז אתה בסוף תקיע את זה. אתה תמאס בזה. כן, אבל הנה, יש אומר הרמב״ם סוג מסוים של עונג, שהוא לא פוסק, אנחנו לא מכירים את זה, אבל יש דבר כזה. ואין נכון אצלנו בתורה, ולא אצל, כן, מישהו רוצה להעיר פה? ואין נכון אצלנו בתורה ולא אצל האלוהים מן הפילוסופים. האלוהים מן הפילוסופים, הכוונה הפילוסופים שעסקו במדע האלוהות. יש בפילוסופיה כל מיני תחומים. כן, פילוסופיה, כלומר המדע שהיה בעבר באופן שכלי, לא התעסק רק בעולם החומר, כמו המדע של היום, שיש החלטה שהמדע התעסק רק בישויות חומריות, אלא הפילוסופים בעבר התעסקו בכל התחומים של הדעת, בעצם בכל חלקי המציאות, לא רק במציאות החומרית, אלא גם במציאות הרוחנית. זה האלוהים מן הפילוסופים, נאמר כי המלאכים והכוכבים והגלגלים, אלה הם טענו. כן? זאת אומרת, כולם מסכימים את זה, אלא יש להם טענו גדול מאוד, במה שהסכילוהו מן הבורא התפאר ותרומם, והם בזה בטענוג מתמיד בלתי נפסק. איך נסביר מה הוא מתכוון ביחס לכוכבים והגלגלים, אבל בואו ניקח את המלאכים. מלאכים זה בעצם ישות רוחנית. כמו השכל אצלנו. אבל השכל אצלנו הוא מחובר אל הנפש שמחוברת אל הגוף. אז לכן בסופו של דבר השכל גם כן, כל זמן שאנחנו חיים עם הגוף, אז הוא מושפע מהגופניות ותחושה לא קיימת באופן קבוע, כמו שאמרנו. אבל מלאך זה ישות רוחנית שאין לה חיבור אל הגוף. מלאך יכול לפעול על חומר, אבל הוא לא ממוזג עם החומר, משונה מהנפש שלה, שהיא ממוזגת עם החומר. אז לכן מלאך הוא יכול להימצא כל הזמן בעונג רוחני. כן? מה זה הכוכבים והגלגלים? לפי התיאוריה שהרמב״ם אחז ממנה כאמיתית, התיאוריה הזאת אומרת שאנחנו היום סבורים, בואו נתחיל מה שאנחנו סבורים היום. אנחנו סבורים היום שכל מה שנקרא המרחב של החלל הוא מלא גופים שהם ישויות חומריות. זאת אומרת, כל הכוכבים מבחינתנו הם ישויות חומריות, אין לנו בכלל גוף שנקרא גלגל. הרמב״ם, לעומת זאת, סבר, בואו נתחיל מהכוכבים, הוא סבר שכמו שבכדור הארץ יש ישויות חומריות שהם בעלי נפש, שזה היצורים האנושיים, בעלי חיים וכדומה, גם הכוכבים הם ישויות חומריות בעלות נפש. בסדר? עכשיו, בשונה מהגוף שלנו, שהוא גוף גס, הגוף, כלומר החומר, שממנו עשויים הכוכבים, בתיאוריה שהרמב״ם החזיק ממנה, הוא חומר עדין יותר, מזוכח יותר. כן, ככה הם סברו, ולכן הכוכב הוא נוצץ כזה. כן, למה? כי הוא בעל גוף, אומנם הוא חומר, אבל גוף מזוכח. כיוון שהגוף שלו מזוכח, אז לכן הוא לא מפריע לתחושה של עונג רוחני קבוע. כן? תבינו בעצם מה הוא אומר. הוא אומר, לכוכבים יש אינטליגנציה, הם יצורים תבוניים, ויש להם אינטליגנציה הרבה יותר גבוהה משלנו, ויש להם גוף שלא מפריע להם לחוש או להשיג השגה רוחנית באופן קבוע, ואלה יש להם עונג קבוע של ההשגה הזאת.
אין להם גוף?
יש להם גוף מזוכח מגופינו. בסדר? זה הכוכבים. אז כמובן אנחנו סוברים היום לא ככה. לפי המדע של היום, אנחנו יודעים שהכוכבים הם סתם גושי חומר. כמו כדור הארץ שהוא גוש חומר, גם הכוכבים גושי חומר. יש לנו הסבר גם למה הם נראים נוצצים, לא בגלל שזה גוף אחר. מה יאמר הרמב״ם על מה שיש היום? אז הרמב״ם אמר שאנחנו צודקים. למה? כי מבחינת הרמב״ם, הוא לא סבר שיש פה איזה נבואה שאומרת שהכוכבים הם ישויות בעלות נפש שמשיגות השגות, אלא הוא החזיק במדע שהיה בזמנו. ואם המחקרים המדעיים העדכניים הם יוכיחו שהתיאוריה היא לא נכונה, והתיאוריה הנכונה זה התיאוריה הנוכחית שיש לנו היום, אז הרמב"ם יגיד, נכון, בסדר, זה האמת. בסדר, יכול להיות שעוד כמה זמן גם התיאוריה שלנו היום יתברר שהיא לא נכונה, ויהיה תיאוריה אחרת. אבל כרגע מחזיקים באמת על פי מה שהמדע באותו זמן קובע. ככה ביחס לעניינים האלה. טוב, ואנחנו צריך לעצור פה, כי אנחנו צריך לזמיר בעזרה שמחר בלא נדר מה זה הגלגלים. מה זה הגלגלים? כן, כי הרמב"ם אומר שגם הגלגלים הם משיגים.